בואו ננסה להבין עוד בהיבט הזה, בעניין הזה, עם אריאל קנה, הפרשן המדיני של ישראל היום. שלום אריאל, בוקר טוב.
שלום וברכה בצלאל ודוד, בוקר קשה.
קשה מאוד, כן. קשה מאוד.
טוב, מי מנהל את המלחמה פה? זו השאלה שאנחנו ככה עוסקים בה הבוקר.
תראה, אני חושב ש... אתם יודעים מה, אני קודם כל נגיד הערת את הזרה, אני אומר את הדברים ככה מאוד בזהירות, כן? אני לא, אתם יודעים, לא יושב בקבינט המלחמה, לא יכול להגיד לכם ש... שכל מה שאני אומר לומר זה חצוב בסלע, כי ברור שגם מה שאני אומר לכם זה דברים שנאמרו לי, כדי שאני אקבל רושם מסוים. מה שברור זה שישראל מתמרנת, מתמרנת מדינית, נתניהו אמר את זה בצורה מפורשת אתמול. יש כמה וכמה חזיתות, תרתי משמע שאנחנו פתוחים בהם מול האמריקאים, או פערים שלנו מול האמריקאים.
והעולם, שגם זה משפיע בסוף גם על האמריקאים. אפרופו הדיון שצפוי להיות בבית הדין הבינלאומי, כן.
נכון, האמריקאים בעצם מושפעים מלחצים שגם מופעלים עליהם והם גם אומרים את זה. ולכן אנחנו בעצם מנסים לתמרן בין שלל הדרישות שהאמריקאים מפנים כלפינו שהן לא נוחות לנו. אני חושב שהדבר העיקרי, תסכימו איתי, זה אותו שינוי הערכות בצפון רצועת עזה, כשפה בעצם זאת אכן תוכנית, התוכנית שהקבינט ישר כבר בתחילת המלחמה. אי אפשר לומר ש...
כלומר, התאריכים ושינוי הפעילות בשטח זה דבר שתוכנן מראש.
אז זהו, תאריכים, אני לא רוצה לחזור...
לא יודע אם תאריכים, אולי לא תאריכים, אבל פחות או יותר מול תמונת המצב בשטח, זה מה שדובר בתחילת המלחמה.
אז דובר שתהיה באמת איזושהי יציאה החוצה כזאת, יציאה חלקית, בוודאי שלא מלאה, עם כוונה לעשות פשיטות בהתאם לצורך, זה בהחלט דובר. יכול להיות שפה טיפה הקדימו אולי בגלל לחץ האמריקאי וכיוצא בזה.
אבל אריאל... אריאל, אני חושב שהמחלוקת עם האמריקנים היא לא רק בסיפור הזה של לוחות הזמנים, לעבור ממלחמה עצימה למלחמה נקודתית יותר. היא גם בסיפור של תושבי צפון רצועת עזה שיוכלו לחזור לצפון הרצועה שישראל מתנגדת.
לאן יחזרו? לאן?
זה מה שארצות הברית רוצה, כך פורסם בכל
אופן. אבל לאן הם יחזרו?
אני אומר לך מה פורסם.
פיזית. אוקיי, אבל זה לא נשמע לי הגיוני, כי אין לאן לחזור שם.
רגע, וזה גם בסיפור של לבנון, שישראל מאוד מוגבלת ביכולת שלה להגיב שם, זה בעצם בהכל. אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, ארצות הברית כאילו עכשיו עומדת אחרי הנאומים המאוד יפים של ביידן בתחילת המלחמה, והנוסעות מטוסים והמטוסי תובלה שנחתו פה בזה אחר זה, אחרי כל זה, שלושה חודשים לאחר מכן, ארצות הברית באה לכאן היום כדי לומר לישראל עד כאן.
אז קודם כל זה נכון, זאת אומרת, יש עוד דרישות אמריקאיות, אני לא חושב שהם אומרים עד כאן, תכף אני אנסה להגיד מה להבנתי הם כן אומרים. אבל זה נכון שלכן התחלתי לומר, אנחנו פתוחים מול האמריקאים בעוד חזיתות, וכמו שאמרת, גם באמת הדרישה שלהם לאפשר לתושבי רצועת עזה שנמצאים בדרום, הם אמרים כשהתנאים יבשילו לחזור לצפון הרצועה, שתי המילים האלה כשהתנאים יבשילו הן מילים חשובות, ואכן הם לא רוצים שישראל תפתח במלחמה בצפון. לכן להבנתי מה שיש פה, התמרון הוא בעצם להגיד להם, תראו, אנחנו כבר נעננו לדרישה אחת שלכם וצמצמנו את הפעילות בצפון הרצועה, אולי אפילו הקדמנו אותה, ובסדר, ועכשיו תבואו אתם קצת לקראתנו. אני חושב, אני מנחש, שזה בעצם יהיה סוג המהלך שנתניהו והבחירים הישראלים האחרים יגידו היום לבלינקן. נוסף על כל מה שנדמה לי שדוד אמר לי את זה, יש לנו בעיה שבעצם בלינקן הוא הגורם הכי פחות נחמד, נקרא לזה ככה, במערך האמריקאי כלפינו. ביידן עסוק בבחירות, והוא היה כמובן נוביל את הקו הפרו-ישראלי ביותר, אז הוא גם עסוק בבחירות, וגם צריך לומר, הוא התקרר, ביידן היום לא מדבר, לא מדבר איתנו, כמובן לא מדבר עם נתניהו.
ושר ההגנה שלו נמצא בטיפול נמרץ, ויש לנו רק את מזכיר המדינה שמגיע, והוא...
נכון, ושר ההגנה, אתה צודק, ושר ההגנה, שהוא גם כן הגורם יותר חיובי, כאמור, מנוטרל, ולכן נשארנו עם בלינקן, וזה פחות נחמד. צריך אגב לומר שקמלה האריס, גם מעורבת, יעלה לדיברה עם הנשיא הרצוג, אני עוד לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל היא גם כן התערבה. עכשיו, תראו, הצד השני הוא בכל זאת, אפילו שני צדדים שבכל זאת לא סוגרים עלינו את האופציות. דבר ראשון, מדובר בביטחון ישראל. ואם מדינת ישראל מתעקשת שמדובר בביטחון שלה, בוודאי כאשר אנחנו בשנת בחירות, יש לנו קלף. זה כמובן לא יהיה נחמד להתעמת עם ביידן כשאנחנו במלחמה, במלחמה אמיתית פה, מלחמה צבאית בשטח, אבל יכול להיות שלא תהיה ברירה, ונתניהו יודע לעשות את זה, ואנחנו לא יכולים כמובן לוותר על הדרישות הביטחוניות ההכרחיות שלנו, בגלל הלחצים המדיניים.
אני רוצה להתעכב איתך על המשפט הזה, יכול להיות שלא תהיה ברירה, אני רוצה להתעכב איתך על המשפט שאמרת עכשיו, יכול להיות שלא תהיה ברירה, כלומר להתעמת עם האמריקנים, ונתניהו יודע לעשות את זה, אבל הזכרת, והזכיר גם בצלל וגם קובי פינקלר שדיבר כאן מקודם, שבעצם כל התלות שלך היא תלות באמריקנים בגלל התחמושת, בגלל הכסף, בגלל המטוסים, בגלל כל הדבר הזה. כלומר, איזה ברירה יש לנתניהו?
וגם מטריה מדינית, צריך להזכיר, להוסיף בתוך הרשימה הזאת. עזוב את
המטריה המדינית.
היא חשובה, הווטו במועצת הביטחון, דבר חשוב גם, אבל לא, כן, תוסיף את זה לרשימה.
אנחנו כבר רואים מה העולם חושב עלינו, זה לא כל כך משנה מה ארצות הברית עושה.
מאוד חשוב, וטו במועצת הביטחון, זה דבר מאוד חשוב.
נכון, מאוד חשוב, מאוד.
קיצור, זה מה שמשלמים, אוקיי.
אבל אני רוצה לשאול אותך, איזה ברירה יש לנתניהו, כשכל הצבא החזק שלך תלוי בתחמושת שבאה מארצות הברית?
אז אני לא יודע אם המילה היא תלות, איך אומרים, הראש היהודי עובד שעות נוספות, יכול להיות שיהיה לנו יותר קשה להילחם, אבל הביטחון קודם למדיניות. אתם יודעים, מלחמת העצמאות, כמו שאמרים, גם נלחמנו עם בזוקות, יש בואו חברים, זה ביטחון ישראל, זה החיים שלנו פה בארץ הזאת, זה לא משהו שאפשר להתפשר עליו, אוקיי? אז לכן אני לא יודע להגיד לך בדיוק איך תמרנו, זה ברור שיש פה אילוצים וכאמור מתמרנים, אבל הביטחון קודם למדיניות, וכאמור יש לנו קלפים, והנקודה השנייה היא שמה בעצם מביא איתו בלינקן? הוא חוזר לפה מסיור במדינות ערב, בבחרן, בסעודיה, בכל מדינות האזור. אני עד רגע זה לא שמעתי איזושהי מדינה ערבית שאמרה, אין בעיה, אנחנו ניקח את האחריות על עזה. אנחנו נמנע את ההתחדשות של חידוש השליטה של חמאס שם. אנחנו נטפל בצפון הרצועה. האם בלינקן יכול להגיד כזה דבר? לדעתי לא. אני חושב שאם זה היה קורה, היינו שומעים על זה. ולכן, בסוף גם יש דיון ענייני. הוא לא יכול לבוא ולהגיד לנו, טוב, תשמעו, אתם תיסוגו, ובעצם תפסיקו את המלחמה, ואחר כך על הבבל הדברים יסתדרו מאלה.
אפילו אבו מאזן, כך פורסם, סירב לדרישה האמריקנית לעשות שינויים כאלו ואחרים בתוך הרשות הפלסטינית, על מנת שהם יוכלו לתפוס שליטה ברצועת עזה. אפילו הוא אמר להם לא.
נכון, והם אפילו לא גינו את הפיגוע, ואגב, יאמר לזכותו של בלינקן והאמריקאים בכלל, הם כן אומרים שהרשות הפלסטינית במתכונת הנוכחית שלה, היא לא יכולה. יש לנו, תראו, בסוף, לא יודע אם יש לנו עוד זמן, אבל בסוף, בעיה יסודית, שהממשל האמריקאי, בוודאי הדמוקרטי הזה, הם חיים קצת באשליות. עזבו עכשיו אותנו, אפילו מול החוטים, אתמול בערב, השליח האמריקאי לענייני איראן אומר, תראו, אנחנו, איראן אחראית, אבל אנחנו לא רוצים עימות עם איראן. אם אתה מודיע מראש, אתה לא רוצה מלחמה, מה בדיוק המסקנה שאתה חושב שיסיקו האיראנים? כשאתה מודיע להם, אני לא רוצה להילחם איתכם, אתה חושב שהם יגבו את החוטים, או שהם יגידו לחוטים סטופ? מה נראה לך?
את המשפט הזה גם שומע נסראללה, שאומרים לו לא רוצים להילחם איתך, אלא רק נקודתית.
נכון, נכון, והם מרחיקים את הנושאת מטוסים. הם, תראו, אני מבין אותם שהם לא רוצים להילחם, אף אחד לא רוצה להילחם, אבל אם אתה מקרין חולשה, המפלצות האלה רודפות אחריך. לדעתי, אמרתי לכם פעם בשיחה קודמת, בהסתכלות שלי, האמריקאים מתייחסים לאיראן כמו שאנחנו התייחסנו לחמאס עד פרוץ המלחמה. וזה לא יעזור. הבריחה הזאת וההכלה הזאת לא תעזור בסוף. זה כבר מתפרץ עליהם.
אני אגיד איזה משפט לסיום.
נקווה שנשתכנעו.
אני אגיד למשפט לסיום, לא כל כך דיפלומטי, אבל לא יודע, זה הרושם שאני מקבל. יותר חשוב לביידן לנצח את הבחירות בסוף השנה הזו, מאשר האינטרסים של מדינת ישראל. כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה.
אני לא יודע, אני לא בטוח זה מתנגש. אני אומר שוב, אם אנחנו נקים, נצעק גוואלד, כמו שאומרים, בסוף הרוב הציבור האמריקאי איתנו, אל תתבלבלו מהתקשורת ולא מהפרוגרסיבים. רוב הציבור האמריקאי איתנו, רוב גדול, כולל הדמוקרטים. אנחנו פשוט כרגע עדיין לא מקימים כל צעקה, ויכול להיות שלא תהיה ברירה, אבל אני כן רוצה להגיד לכם עוד משפט סיום. המלחמה הזאת היא מלחמה קשה, היא מלחמה ארוכה. זה לא סתם מילים שאמרו לנו בתחילת הדרך. אתם רואים שרוצים להתחיל להחזיר את תושבי הדרום, זה לא כל כך פשוט, עדיין יורים שם. ובאמת צריכה להיות פה התגייסות של כל עם ישראל. בהתחלה הייתה התרוממות רוח, ובאופן טבעי זה קצת נשחק. חברים, זה הולך להימשך עוד הרבה זמן, וצריך פה את כולם שיתנו כתף, כל אחד במה שהוא יכול, כי המלחמה הזאת היא בעיניי מהרגע הראשון, זאת מלחמת קיום, והיא נהיית יותר ויותר דומה למלחמת העצמאות של 6-7 חזיתות שונות, צריך פה את כל עם ישראל למלחמה.
בעניין הזה אני חושב... בעשיית הדשמאיה,
כן, הרבה מאוד. בעניין הזה אני חושב שכולנו מסכימים איתך.
כן, בהחלט. טוב, שנזכיר למאזינים שלנו, מחר ערב ראש חודש שבט, כל עם ישראל ירבה בתפילות למען הצלחת כל עם ישראל בכל העניינים האלה, בכל החזיתות.
אני גם הייתי עושה כמה דברים מעשיים, חוץ מתפילות, אבל בסדר. זה בשיחתנו הבאה.
הדבר הכי מעשי זה תפילה, לימוד תורה, זה מהצד הזה, ומי שצריך לעשות את הדברים האחרים צריך לעשות את שלו, כל אחד במשימה שלו. אריאל קאנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, תודה שדיברת איתו.
תודה, בצורות טובות, תודה רבה.
אמן ואמן.